כן, אנחנו מידת הכעס, הפך מידת הרצון, היפוכה של מידת הרצון. מזה למדנו שמידת הכעס היא הפך היכולת לרצות את. האדם הכועס הוא אדם שאיננו רוצה את, איננו מכיל, דוחה. לעומת מידת הרצון שהיא בונה באדם את היכולת להכיל ולקבל את הכל כחלק מהנהגת השם במציאות. כמובן, גם הרוצה יודע מה לדחות ומה לאמץ, אבל ביסוד תפיסת הרוצה הוא מבין שרצון השם הוא היסוד לכל הגילויים במציאות. ודאי וודאי שמציאות הזולת, גם אם הוא שונה ממנו, כן? יסוד מציאותו הוא ודאי כלולה ברצון השם, שיהיה גוון כזה, שיהיה אדם כזה. לכן הוא מצטיין בכוח גדול של קבלה. אז ממשיכים לדבר על הכעסן. בואו נראה, יש לנו עוד קצת איזו חובה כלפי המשנה מסכת אבות. כן, הפירוש שבעל אורחות צדיקים מפרש את המשנה מסכת אבות, אתם זוכרים ביחס לדברי רבי, בעמוד קי"ד, בשליש האחרון של העמוד, ואמר רבי, כן? אותה משנה מסכת אבות, ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס, כן? ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו, כן? נוח לשני הצדדים, גם נוח לכעוס, מתפעל, כן? די במהירות לכעוס, אבל גם שערתו שוכחת במהירות, יצא שכרו בהפסדו, שכרו זה הנוח לרצות, אבל שכרו יוצא מהר ונעלם, כי תרפו מיד, בסמוך לריצוי מופיע כעס חדש. לכן יצא שכרו בהפסדו, ההפסד זה הנוח לכעוס, והשכר הוא נוח לרצות. אבל הנוח לרצות לא מתבסס אף פעם. למרות שהוא חווה את חוויית הריצוי והפיוס, השלום לא מתעמק בקרבו, כי תרפו מיד באה שערת הכעס ונוטלת את הריצוי ממקומו. מה הועילו חכמים בתקנתם אם כן? עוד לא אמרנו כאן על מי הוא כועס ואת מי הוא מרצה. זה נתון לפירושו של בעל ארוחות צדיקים. כן? תכף נראה איזה נעלמי הוא מכניס בתוך המשוואה הזו. צריך להבין מי הוא הכועס ועל מי הוא, כועס, צריך להבין. אז יש לארוחות צדיקים שני פירושים בעניין. לא, בסדר. כן, זו עצמאות. כן. אבל תכף נראה. בכל אופן, קודם כל, באופן כללי על המשנה הזו, אם כן, קשה לכעוס, נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו, כך אמרנו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. אף על פי שהוא קשה לרצות, כן? אבל עד שהוא מגיע לאותו קושי של ריצוי, כן? יכול לקחת לעבור ימים, חודשים ושנים. אז יצא הפסדו, שזה הקושי לרצות, יצא ונסתלק הפסדו, כן? בשכרו. מהו שכרו? קשה לכעוס. כיוון שהוא קשה לכעוס, נדיר הדבר שהתכונה השלילית שלו באה לידי ביטוי. אותה התכונה השלילית של קשה לרצות מזדמנת לעתים רחוקות מאוד. לכן יצא הפסדו בשכרו. כן? יצא פה זה נסתלק ונעלם. יצא, הלך לאיבוד, הלך. כן? יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות. כן? גם קשה לכעוס וגם נוח לרצות, זכה בשתי עולמות. הנה, קשה לכעוס, עד שהוא מגיע לכלל כעס, קשה הדבר מאוד, מזג נוח, רודף שלום, ונוח מאוד לרצות. אם כבר נזדמן הדבר לידו, בבחינת כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ השלום. כלומר, כאשר תכונת השלום שלו באה להזדמנות של צורך לרצות או להתפייס עם אדם, תרפו מיד הוא מתפייס. תכונת השלום לא מניחה, כן, לכעס לשהות תוך כדי דיבור. ממש זמן קצר ביותר, הוא נוח לרצות. זה נקרא חסיד. זה המצב האידיאלי, זה דרך האמצע ממש. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. זה הקיצוניות השנייה. הפך מחסיד, רשע, גם נוח לכעוס, מתפעל במהירות לכעס, כשהוא בא לכלל כעס, הכעס שואץ לו, כן, גם כן זמן ארוך. זה נקרא רשע. עכשיו הוא אומר לנו במי מדובר. ואילו ארבע מידות נאמרים, כן, נגד הצדיק. נגד הכוונה היא בצדיק. מדובר פה בצדיק. כלומר, שמדובר נוח לכעוס ונוח לרצות, נוח לרצות, מדובר על צדיק. כן? שהוא נוח לכעוס, על מי? על מי? מי הוא האובייקט הנכעס פה? על מי כועסים? ואת מי מרצים? אומר לנו, מדובר בצדיק, כשהוא כועס על הטובים, או בענייני העולם. כן, זה פתרון המשוואה. מדובר כאן על צדיק, שנוח לכעוס, או על אנשים טובים, בכל אופן לא רשאים, כן? או בענייני העולם. כלומר, בענייני משא ומתן, מסחר, בעניינים ששייכים לקיום, כן? העולמי. זה הנושאים שעליהם נוח, מדובר כאן, שנוח לכעוס ונוח לרצות. עכשיו נכניס פה את הנתונים האלה בפנים. מדובר אם כן בצדיק, אדם צדיק, שהוא נוח לכעוס על הטובים. למה הוא כועס על הטוב? יפה. לא מדובר כאן באדם שסתם כועס. מדובר פה על ריתחא דאורייתא. מדובר פה על צדיק שמוצא לנכון לכעוס. זה קצת שייך לדברים שראינו לאל בראשית העמוד על משה רבנו שכעס על פיקודי החיל. מדובר על הצדיק שכועס על הטובים. סך הכל פיקודי החיל הם אנשים טובים. מדובר פה על יהודים טובים. אבל משה רבנו מוצא מקום לכעוס. מה זה נוח לכעוס לפי העניין הזה? מי הוא הצדיק שהוא נוח לכעוס, ואיך הוא הגיע לידי מידה כזו שהוא נוח לכעוס על הטובים? הוא רוצה בתקנתם. הוא רוצה בתקנתם, הוא מוצא אצלם דבר לא טוב. אז הוא מתפעל בכעס. מידת האמת שבו לא מניחה לו לראות קלקול מבלי למחות כנגד הדבר. אלא הדבר יוצא אצלו בצורה של ברק של תוכחה, שמופיע בצורה של כעס. על זה מדובר. לא פחות מזה. פחות מזה זה כבר לא צדיק. לא שייך לדבר. מדובר פה על צדיק. כן. ורוצה לשאול משהו?
לא.
ענינו. טוב. אז זהו. אז בואו רק נראה. נכניס את הנתונים בתוך המשוואה. נוח לכעוס. אם כן, צדיק שנוח לכעוס על הטובים כדי לתקנם. כן? להוכיחם ולתקנם. ונוח לרצות. נוח גם לרצות. זאת אומרת, לאחר שהוא כעס עליהם, אותו צדיק, שהוא רואה את אותו יהודי קצת עם ראש למטה, כן? קצת נזוף, אז הוא בא ומניח עליו יד, כן? לטף אותו, כן? תבין, זה רק לטובתך, לא הייתה לי כוונה חס ושלום לפגוע בך, די ובדי שלא, כן? לפייס אותו בכל מיני פיוז, עד שמשיב לו את אהבתו. נוח לכעוס ומרצו. יצא שכרו בהפסדו. אתם רואים? יש פה ביקורת לא פשוטה. רבי אומר לנו שבעמדה כזו, כן? יצא שכרו בהפסדו. כן? אם אתה נוח לכעוס, כן? צדיק שנוח לכעוס, אם אתה נוח לכעוס ולהשתמש בדרך של הביקורת והדין יותר מדי, יצא שכרו בהפסדו. אף פי שאחרי זה מרצה, אבל זה לא מבטל את שלילת, כן? את השלילה שיש בקלות הכעס, בקלות התוכחה הזו. יצא שכרו בהפסדו. וכן הלאה. תבדקו את הדברים. מסתדר יפה. מסתדר יפה. וגם אם נאמר שמדובר על צדיק שכועס על הטובים, או נאמר שהוא כועס בענייני עולם הזה. הנה עולם הזה. אם נאמר שהכל מדובר על צדיק ביחס לענייני העולם הזה, ננסה לראות, לבחון לפחות שתי דוגמאות ראשונות, נראה. נוח לכעוס בענייני העולם הזה, כלומר, כאשר הוא בא לקנות אבטיח, ומישהו קדם אותו ולקח את האבטיח, לא יודע אם זה דוקה, כן, נגיד, גם זה טוב. לא, אני הייתי ראשון. טוב, איך הוא צדיק אם כך, כן? זו שאלה. מה?
מה הוא לא יחס לענייני העולם הזה?
מה זה למה הוא לא יחס? לא הבנתי. לא הבנתי. באיזה נושאים מדובר כאן? שהוא נוח לכעוס או קשה לכעוס? באיזה נושאים מדובר? אנחנו צריכים לבחור נושאים כאלו שהמשנה הזו תובן. כן? כי אם אנחנו נעמיד את זה בנוח לכעוס, אם אנחנו נעמיד את זה למשל ברשעים, כן? שכל המשנה מדוברת על רשעים, נוח לכעוס על הרשעים וקל לרצות. זה לא יסתדר. כי אם הוא נוח לכעוס וקל לרצות להם לרשעים, זה שלילי כבר, כי הוא קל לרצות. כי נגד רשע צריך לכעוס תמיד ולא לרצות. זאת אומרת, אתה חייב להעמיד זה במשהו. יכול להיות שיש לכם רעיונות נוספים. אבל שתי הרעיונות שהוא מציע, זה על הטובים, ובניין העולם הזה. אפשר להגיד, גם בזה וגם בזה, לא משנה. אבל אם לא תאמין זה בדברים האלו, תהיה לך בעיה להמיד את המשנה ולהבין את מסקנותיה של כל פסקה. כן? תהיה לך בעיה להבין את זה. כן? אז כמו כן, תבחנו את הדברים ותראו שבהחלט העמדה הזו, אם נמיד זה בשני המציאות האלו, יש בהחלט מקום להבין מדוע, כן, במקרה מסוים הוא חסיד, במקרה אחר הוא רשע, וכו' וכו'. והנה, בהמשך דבריו, עוד שנייה, בהמשך דבריו, כן, הוא שולל כמה העמדות שאי אפשר לומר אותן במשנה זו, אי אפשר בשום אופן, כן, תראו את ההמשך, ואלו ארבע מידות נאמרים נגד הצדיק שהוא כועס על הטובים או בענייני העולם, אבל קשה לכעוס. אם תאמר שקשה לכעוס זה על עושי עבירות, ונוח להם, קשה לכעוס ונוח לרצות, שזה מדובר על עושי עבירות, קשה לכעוס על הרשעים, כן? ונוח להתפייס עמם, חלילה, זו מידה רע שמתרצה לרשעים. וכל שכן מי שנוח לכעוס על הצדיקים, תעמיד את זה בצדיקים, שנוח לכעוס על הצדיקים וקשה לכעוס על הרשעים, ונוח לרצות לרשעים וקשה לרצות לצדיקים, כל העמדות האלו, כן, הם פרדוקס גמור, ואי אפשר להעמיד אותם פה משנת רבי. בסדר, זה החשבון שהוא עשה. זה החשבון.
קוביה אנגרית כזאת.
כן, אבל הוא פתר את זה. הוא פתר אותה.
כן, לא, אני אומר, אבל שזה באמת, זה דוקומטי. יש צדיקים, יש לכעוס על טובים, ויש לכעוס על רעים. יש קשה לכעוס ונוח לעצות טובים, ועל... וכל פעם זה מקבל...
הבנתי.
איזה תוצאה אחרת.
תוצר, כן. אבל התוצרים שרבי מדבר עליהם אי אפשר לקבל או להבין את התוצרים האלו אם לא נעמיד את זה בטובים וענייני עולם.
זה משטח, לא נעשה את
ה... כן, כן. בכל אופן, בסדר. זה לא הצד המתמטי שעשינו פה, פעלו מתמטיקה, זה... העיקר זה התוכן, התוכן. אנחנו רואים שכל נושא הכעס הוא נושא מורכב. ששאלה באיזה קונטקסט הוא מופיע, כן? איזה מידה מאזנת אותו, נוח לכעוס, קשה לרצות... מה מאזן אותו או לא מאזן אותו. כלומר, זה נושא מורכב. שצריך להילקח בזהירות מרובה, נושא הכעס. בסדר? אני חושב שבזה נוכל בהחלט להסתפק במשנה הזו. מי שרוצה לשאול את השאלה? אתה יודע, רואי, כן. כן. אמרתי, נו, בסדר. כן, כן. זה קצת לבש אופי יותר של לימוד גמרא מה שעשינו עכשיו פה. העמדה, הוקימתו, הוקימתו כזו. כן, כן. כן, לא, אני די מבין אותך, אני אגיד לך את האמת, זאת אומרת, טוב, אני חושב, חשבתי על זה לא מעט, כדי שאני אבין את זה בעצמי, גם אני למדתי את זה, בהתחלה, חשבתי על זה הרבה, עד שהצלחתי להבין מה אומר פה, בהתחלה לא הבנתי שבא, ניסיתי להעביר את הדברים, ככה, בצורה קצרה, בוא, שלא תצא עם הרגשה שלא הבנת, כן, ההבנה של המשנה, של הדבריו, של אורחות צדיקים, יכולה להיות פשוטה, כנראה שלא הסברתי בסדר, אבל תסתכל, תראה מה שהוא אומר כאן, אתה רואה את רבי, רבי מה הוא אומר? הוא אומר ארבעה מצבים, נכון? נכון הוא אומר ארבעה מצבים? לצורך העניין, ניקח רק שתי מצבים ראשונים. נוח לכעוז ונוח לרצות, יצא שכרה בהפסדו, יצא שכרו בהפסדו. ניקח רק את זה, בסדר? עכשיו, נוח לכעוז, מי ועל מי? מה, זה לא מעניין אותך? על מי מדובר? ועל מי הוא כועס? אתה חייב לשאול את השאלה הזו, נכון? מה, אתה יכול להגיד, נוח לכעוז וקשה לרצות, זה אפשר להגיד על כל, על כל כועס ועל כל מי שהוא כועס? תנסה להכניס פה במשוואה הזו, כן, את הנתונים. נוח לכעוס, מי הוא הכועס ועל מי הוא כועס? אתה לא יכול להגיד זה על כל אחד ואחד. אתה לא יכול להגיד, כן, אתה לא יכול להגיד שנוח לכעוס פה מדובר, אני יודע על מי, על, כן, שנוח לכעוס, כן, הוא שולל פה בהמשך, כן? אי אפשר להגיד שמדובר כאן, כן? בחלק אחר של המשנה, נגיד, קשה לכעוס, למשל. אם אתה לוקח את הקשה לכעוס, כן? גם אם נאמר שקשה לכעוס, מדובר כאן באדם צדיק. נגיד מדובר באדם צדיק. אבל על מי קשה לו לכעוס? על עושה עבירות? אתה לא יכול להגיד על עושה עבירות, נכון? אחרת זה לא מסתדר. אדם צדיק שקשה לו לכעוס על עושה עבירות, כן? הוא כבר לא צדיק, כן? זה לא בסדר. לכן, כדי שאפשר יהיה לומר נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. יותר מזה. קשה לכעוס וקשה לרצות. יצא הפסדו בשכרו, שזה דבר חיובי בעיקרו, נכון? אם אתה רוצה למצוא דרך להעמיד את מה שנאמר כאן, קשה לכעוס וקשה לרצות, לרצות, יצא הפסדו בשכרו, אתה חייב להעמיד את זה, או בצדיק שקשה לו לכעוס על הטובים, על אנשים רגילים, לא רשעים, כן? ואז תוכל להבין שאם קשה לו לכעוס על הטובים וקשה גם לרצות, כאשר הוא כועס כבר קשה לו להתפייס, אז תוכל להבין שיצא שכרו בהפסדו. יש מקום להבין לזה כהתנהגות הנהגה חיובית בסופו של דבר, בחשבון הכללי. כל שכן אם נלך הלאה. אם נלך הלאה, למי נוכל לקרוא חסיד? בוא ניקח את הפסקה הזו. שים לב, קשה לכעוס ונוח לרצות. הוא זוכה בתור חסיד. מי הוא זה שקשה לו לכעוס, ועל מי קשה לו לכעוס, כדי שהוא יהיה ראוי לתואר? חסיד. מי יכול להיות? אז הוא הציע, עכשיו נבין, הוא הציע שמי זה זה שקשה לו לכעוס? אדם צדיק. קשה לכעוס על מי? קשה לו לכעוס על אנשים טובים. מה הוא עושה במקום לכעוס? אדם כזה, מה הוא עושה במקום לכעוס, הצדיק? הצדיק שמדובר עליו כאן שהוא חסיד בעצם. קשה לו לכעוס. מה, הוא מבטר? הוא לא מבטר, ודאי הוא לא מבטר. אם הוא רוצה להוכיח מישהו, הוא לא מבטר. אבל איך הוא מוכיח אותו? לא בכעס. קשה לו לכעוס, כלומר, את דרכי התיקון שלו הוא עושה בדרכים של אהבה, הכוונה, התעוררות הרצון של המוכח, הוא רוצה לעורר את רצונו הטוב, על אדם כזה מדובר. קשה לכעוס, מדובר על אדם טוב, שקשה לו לכעוס על, כן? על אנשים שרוצה לו, על צדיק, שקשה לו לכעוס על אנשים שרוצה להוכיח אותם, הוא מוצא דרכים חליפיות לכעס, ונוח לרצות, זה חסיד. אז הוא נתן לנו העמדה, או קימתא מה שנקרא, שעל פיה אפשר להבין, כן, איך הוא זוכה לתואר חסיד. זה הכל. למי? זה אנשים טובים, זה להבדיל מרשעים. הם לא צריכים להיות צדיקים. הם טובים, אנשים טובים. בסדר? כן.
חסיד לא מתעסק עם רשעים בכלל?
אתה אומר, כן. אתה אומר, קשה לכעוס לתווה. כן, זה יובן, זה יובן, על פי ההמשך שאנחנו עכשיו נלמד. התשובה לשאלה שלך תינתן לנו מיד בתחילת הפסקה הבאה. כלומר, אתה שואל, בוא נחדד את השאלה, כדי שנוכל באמת להנות מן התשובה שלו. כלומר, החסיד, שנאמר עליו כאן, רבי, קורא לו חסיד מזה, זה אדם צדיק שקשה לכעוס על אנשים טובים. קשה לכעוס, כן? קשה לו לכעוס על אנשים טובים. איך הוא מתנהל איתם כאשר הם צריכים תיקון? לא בדרכים של כעס. אז החסיד לא כועס אף פעם? עם אנשים טובים הוא מוצא פתרון. עם אנשים טובים הוא קשה לכעוס. או שנאמר, קשה לכעוס, זה אומר, זה לא אומר שהוא לא כועס בכלל. לפעמים הוא כן כועס. ועל רשעים ודאי וודאי. אתה מתפלא? הוא ודאי כועס. עכשיו אתה שואל איך חסיד יכול לכעוס, וזה מה שהוא משיב לנו כאן מיד. תסתכלו בקט"ו בתחילת השורה, בתחילת העמוד. אף על פי שהכעס מידה רעה מאוד, בדרך כלל צריך להוסיף, מכל מקום, צריך אדם להנהיג עצמו בקצת העיתים במידת הכעס. כלומר, אדם, כאשר הוא זוכה לתואר אדם, חסיד, כמו שראינו, אז הוא רשאי לקחת מן הגלולה המרה הזו, שקוראים לה כעס. לא ייתכן שבמידת הכעס, או ביסוד האש שמצוי בתוך האדם, שכוחו לשרוף, אכן כוחו לשרוף ולחלות, לא ייתכן שלא יהיה לו שימוש, אבל מי יכול להשתמש בו? מי יכול להשתמש בו? רק מי שהגיע למדרגת החסידות. כמו שאומר המסילת ישרים, כן? ביחס ל... יש איזה ספר? מסילת ישרים או בשנייה? כן? אומר המסילת ישרים, מתי אדם רשאי להשתמש במידת הקנאה? רק כאשר הוא מגיע למידת אהבת הבורא. תודה. כשאדם מגיע למידת האהבה, אהבת הבורא, אז הוא רשאי להשתמש במידת הקנאה. האהבה, כך הוא אומר, האהבה, שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. כשהגעת למצב כזה, שהרצון שלך הוא כל כך נסחב, כל כך מתעורר, כן, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אז מה מותר לך? ואז שהוא מגיע למדרגה הזו, יצטער אם חסר דבר זה מצידו, או מאחרים. כלומר, הוא רשאי כבר לעורר בקרבו את הצער כאשר חסר בהופעת רצונו, בגילוי רצונו של השם, אפילו במשהו. בין אם זה חסר מצידו, בין אם זה חסר מאחרים, הוא רשאי לעורר את מידת הצער או את תכונת הצער בתוך הנפש. והוא לא ינזק, למה? כי מי שומר על הצער שלא ייפול לעצבות, מי שומר? האהבה. האהבה היא שומרת שהצער לא יתהפך לעצבות. מה שאין כן, מי שלא נמצא במדרגת אהבת השם במידה מספקת, ברגע שמתעורר אצלו צער, זה יכול לגלוש מהר לאן? לעצבות. בעצבות כבר אין מעלה ואין יתרון. אז קודם כל, יצטער, יש לו כבר רשות, יש לו כבר רשות להצטער, תכונת הצער לא תזיק לו, יש לה כוח מאזן, מרסן ומתעל, הצער הזה ישמש רק כדי לעורר עוד יותר את הרצון לטוב, עוד יותר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, עוד יותר, מידת הצער פה היא תבלין נפלא, שמעורר את הרצון עוד יותר, זה א', יצטער אם חסר, יחסר זה מצידו ומאחרים, הוא לא דורש כמה אחרים, הוא דורש קודם כל מעצמו, ויקנה על זה. לא זו, אלא זו, אף זו. כלומר, לא רק שמותר לו להשתמש ולעורר את תכונת הצער, אלא אפילו מותר לו לקנה מידת הקנאה. זה כבר גדולה קנאה, כן? או גדולה נקמה, שניתנת בין שתי שמות. שנאמר אל נקמות השם. כלומר, פה מידת הקנאה, שהיא מידה לא פשוטה, אנחנו מכירים אותה קצת במקורות, כן? אנחנו מכירים את, את החשדנות הגדולה שחכמים משתמשים כלפי מידת הקנאה אצל פנחס ואליהו, זה לא פשוט. אבל פה מידת הקנאה, לא רק שהיא לגיטימית, פה היא נצרכת, הכרחית, במהלך התפתחות האהבה. אז למי מותר לקנה?
רק
כאשר אדם אוהב את השם ברך. אז אני יודע שהקנאה זה לא בשביל דבר הפרטי שלו. כל הבעיה בקנאה זה כאשר אדם משתמש בקנאה כדי לבסס את האינטרסים האישיים שלו. בין אם הם חומריים, בין אם הם רוחניים. ואת נפשי ביקשו לקחתה. כך נתברר בתוך הדיאלוג המופלא שיש בין ריבונו של עולם לאליהו. כן? כך אוספים חז"ל מתוך הפסוקים. כן? למה קינאת כל כך? נו, את מזבחותיך הרזו, וכו' וכו', אבל בסוף את נפשי ביקשו לקחת. תמיד הרב צבי יהודה, תמיד ככה רגילים להגיד בשמו, שכאשר הוא היה אומר את מדרש חז"ל, אז זה על אליהו, שהקדוש ברוך הוא מברר איתו, למה הוא קינא כל כך? אז בסוף התברר, את נפשי ביקשו לקחת. אני דאגתי על עצמי באיזשהו מידה. זה הגרעין הנסתר של הקנאה, שהוא בעצם חולל אותה. אז מידת הקנאה כאשר היא משמשת לאדם שאוהב את השם יתברך, אז היא נכללת בתוך הטוב. והטוב עצמו מברר אותה, מסלק מן התסיגים ומשאיר אותה בטהרתה. ובתור שכזו זה בסדר. אשר קינא את קנאתי אשר היה לי לקנא, כך אומר רש"י. שפנחס הצליח להבין שבעצם זו הקנאה שצריך לקנא מצד שזו קנאת השם. אשר קינא את קנאתי שהיה לי לקנא, אומר רש"י. זה עלה בקנה אחד עם הקנאה האלוקית. כן. כן, זה שונה. זה קנאה אחרת. גם הקנאה הזו ביסודה היא נובעת מתוך עניין פרטי. קנאת סופרים תרבה חוכמה, פירוש הדבר הוא שכאשר אני רואה שלך יש יותר, אני רוצה להבטיח את מקומי, לכן אני לא פוגע בך, אני לא משקע אותך איזה שיקוי של טמטום ואטימות הלב, תמשיך להתחכם, אבל אני אהיה יותר ממך. אז לכן זה מרבה חוכמה, אבל זה גם הרבה רימה, כי כתוב שלעתיד לבוא קנאת סופרים תסרח. כל חוכמה שהושגה בדרך של תחרות, לא מתוך אהבת החוכמה בעצמה, סופה שתסרח. כי אין לה את המקור הפנימי בתוך הנפש מתוך אהבת האמת, אלא מתוך רצון להתחרות בזולת. כן? אז זה הדבר, זה הכוח המניע, התחרות. מתוך התחרות הזו התחכמת. סופך שתשלם על זה מחיר. הקנאה הזו תסרח, ואת מקומה של החוכמה הזו, סליחה, החוכמה תסרח, ואת מקומה של החוכמה שהושגה בדרך של תחרות, תצטרך לתפוס החוכמה הפנימית שבתוכי. אלא אם כן, חוכמת סופרים שהושגה בדרך של תחרות, אמנם בתחילתה היא מופיעה בדרך שלא לשמה, אבל בסופו של דבר תתבסס על אהבת החוכמה מתוך פנימיותי. ואז החוכמה הפנימית תחליף את מקומה של החוכמה שהושגה בדרך התחרות, וזה מה שמבטיח את קיומה הנצחי של החוכמה. אבל אם תמשיך להתבסס על החוכמה הזו שנקנתה מתוך תחרות, החוכמה שהשגת לא מחוסנת מפני התולעים. לא מחוסנת. כן. אבל בתור התחלה זה בסדר. כן. אין אדם עומד על דברי תורה. כלומר, אולי נחזור על השאלה. פה הוא מציג באמת מודל אידיאלי של אדם שמקנה רק אחרי שהוא אוהב את השם יתברך. אבל מה נעשה אנחנו? שמקנאים עוד הרבה לפני שאנחנו אוהבים את השם יתברך. ונוקמים בלי קשר לאהבת השם יתברך. מה נעשה? זה סדר ההתפתחות. תראה, אפשר לבוא ולהאשים את האדם הראשון. אתה רוצה לחפש את האשם באמת? לך לך אצל האדם הראשון. שם הכל התחיל. אבל זה יהיה קטנוניות. כי בכל אופן, כולנו אחראים לתקן את מה שקלקל אדם הראשון. כן? הקלקול של אדם הראשון הוא נתקן על ידי כל באי עולם. כאשר בתוך כל האנושות כולה לדורותיה, יש חלקים יותר עיקריים באנושות הזו, שיש להם תפקיד יותר משמעותי, יותר מרכזי בתיקון, עם ישראל, יש 70 אומות, לא משנה, לא ניכנס לפירוט, אבל בכל אופן, הקלקול הזה הולך ונתקן באיזשהו מהלך של צמיחה מלמטה למעלה. איזה מהלך של צמיחה? הצמיחה הזו היא מהתחתית. וכאשר מדובר על צמיחה מן התחתית, אל תתפלא בסדר התיקון, אל תתפלא למצוא חוסר איזונים. הקינה אכן תופיע שלא בשעתה, כי היא כבר פרצה כתוצאה מחיית אדם הראשון. הרבה מידות כבר פרצו בעצם הקלקול הזה. המידות האלה הן מצויות, והן מופיעות גם בתוך נפשנו. חוסר האיזון הזה, שפרץ כתוצאה מחיית אדם הראשון וחטאי הדורות שבאו לאחר מכן, חוסר האיזון הזה מונח בתוכנו. אנחנו מוצאים את הנפש שלנו באיזשהו מצב בחירי, זה נקרא נקודת הבחירה של האדם. כל אחד מאיתנו יש לו נקודת בחירה מסוימת, שהיא נקבעת גם על ידי המבנה הגנטי נשמתי שלנו, בשעה שהורינו הביאו אותנו לאוויר העולם, והתקדשתם והייתם קדושים. מרגע הזיווג, שם יש דברים שנקבעים, במרקם הנשמתי העדין שלנו. לאחר מכן, אנחנו יוצאים לאוויר העולם ופוגשים הורים, סביבה חינוכית, כל ההזדמנויות שקיימות, כן? כל הדברים שקורים איתנו, כל זה קובע את המצב הנפשי שלנו. זה מה יש. ובתוך המצב הנפשי, אנחנו, הזה שאני מתאר, אנחנו אכן מוצאים דברים שהם לא כסדרם. ובתוכם גם התופעה שאתה מתאר. שהקנאה מופיעה הרבה לפני אהבת השם. למה? כי במהלך החינוך שלי, לימדו אותי שאני צריך לקנא לעצמי. יכול להיות שאבא שלי אמר לי, כאשר חזרתי מהבית עם פנס בראש, ואבא שלי אמר לי, מי הרביץ לך? ואמרתי לו, יוסי. ואז הוא אמר לי, עכשיו אני מלמד אותך להתאגרף. מחר, כשאתה תגיע לגן ויוסי ירים יד, הדבר הראשון שאתה עושה, תכניס לו בפרצוף. כך סיפר לי אבא אחד, דאגן, מחנך דגול, שפשוט לימד את הבן שלו קרב מגע. כדי שהוא יגיע לכיתה, והבן שלו פשוט נהפך, משיב מלחמה שערה. לא אומר, לא בא לשפוט את המעשה החינוכי הזה, על פניו זה נראה מסובך, לא פשוט. אבל לימדו אותנו שמידת הקנאה, הנקמה, הכעס, הנצחנות, בזה משתמשים כדי קודם לבצר את מקומי בעולם, לתת לעצמי, כן, מקום, כן? הדברים יוצאים מכלל שליטה, ואז מופיע טיפוס ודמות של אדם פרטי, אינטרסנט, שמכיר יותר את הצרכים שלו על חשבון צרכים של אחרים. מה אתה רוצה? אז מה יכול להיות? עכשיו, הבחור הזה מחליט להתחזק ולכת לישיבה. למה? כי הוא מרגיש שבקרבו יש כוח רוחני שלא מניח לו להתנהל בהתנהלות הכושלת הזו. יש מחאה פנימית שאומרת למידת הקנאה, את תצייתי לכוח הטוב, את שומעת? ככה לא ממשיכים להתנהל. הכוח הפנימי הזה גורם לאיזה מין מחאה כוללת, מחאה פנימית עמוקה, כוללת כנגד כל ההתנהלות המידותית. כן? ההופעה הבלתי מרוסנת של המידות. האדם מתרשם מהקלקולים הגדולים שנגרמו כתוצאה ממסורת רבת שנים של חוסר איזון בתוך הנפש, ואז הוא מחליט לחזור בתשובה. במהלך החזרה בתשובה הזה, הוא נכנס לבית המדרש ומקבל על עצמו לעשות ככל אשר יורו. הוא מנהיג את עצמו בפרישות, הוא מנהיג את עצמו בהנהגות מאוד לוחצות כדי להחניק את המידות האלו. הוא מתחיל למנוע מהמידות האלה את פרנסתם, הוא לא מתרועע עם אנשים שמרגיזים אותו, הוא לא מתרועע עם חברה שמעוררת בו מידות רעות, ובתוך בית המדרש הוא מתנתק. על ידי זה הוא מעודד את הכוח הרוחני שזה אתה התחיל לדבר בתוכו, הוא מפרנס אותו על ידי לימוד של מידות, הוא נפגש עם הספרים, הוא מרגיש משהו חדש קורה בקרבו. כן? משהו חדש קורה. הכוח הרוחני מתחזק ומצליח להתחיל, התחלה קטנה שבקטנה, להתחיל לשפוט את המידות בצדק. הכוח הרוחני הזה מסוגל לתפוס ביד של מידה לא טובה ולעצור אותה. להתאפק, לתלות ארץ על בלימה הזה הבולם פיו בשעת מריבה. מתחילות לצמוח בו יכולות רוחניות. בתחילה, תשובת המשקל, הוא נמנע מן הקנאה לגמרי, הוא נהפך איזה מין כזה, טיפוס כזה, כמו רכיחה. הוא כבר לא כועס על אף אחד, ויכול להיות אפילו שרומסים אותו. זה תשובת המשקל. אבל הוא חייב את זה לעצמו. כי בלי תשובת המשקל הזו, לא יוכל להתחיל להתהוות מהלך חדש של שליטה על המידות. מתחיל מהלך של תשובת המשקל שמקבל אופי סגפני. יכול להיות במשך ימים, חודשים ולפעמים שנים. זה לא בריא, צריך השגחה צמודה על אדם שעובר תהליך כזה. אבל בעיקרון זה מה שקורה. וכך לאט לאט הוא יוצא מן התיבה ומתחילה להתגלות שליטה על מידת הכעס. יש הרבה בעלי תשובה שבעברם הרחוק הם היו אנשים מאוד כעסנים. וזכיתי לראות כמה מהם במהלך השנים, 20 שנה האחרונה. צריך מעקב רציני, קבוצת ביקורת, צריך זמן רציני. אנשים כעסנים. וראיתי אותם ב-20 שנה האחרונות. אני זוכר אותם בתקופת הסיגופים. קשה להאמין. זה איך האדם הזה, עם העוצמות האדירות האלו של הכעס, איך הוא נותן ממש גיבו לרומסים. איך הוא מבליג. וראיתי אותם בתקופות שהם חזרו למידת הכעס. כמחנכים. כמו שראינו כאן. קשה לכעוס וקשה לרצות. אבל לפעמים כועסים על הטובים. הם משתמשים במידת הכעס, כן? במקום שצריך, במקום שאי אפשר אחרת. והם עושים את זה יפה, כי הם מוכשרים לכעוס. הם אדמוניים, שופכי דמים כעשיו. יש להם את התכונה האדמונית, כוח הכעס, בתקופות שהוא הופיע שלא במקומו, תקופת הריסון והפרישות, ובתקופה שהכוח הזה חזר לתפקד בתוך המערך הכללי של המידות, אבל כשליח של מידת החסד, של הרצון להיטיב, והכעס שלהם עושה נפלאות. פשוט עושה נפלאות. לצורך העניין צריך להבין שאנחנו מדברים על הכעס שלהם. אין הכוונה שהם עומדים מול תלמיד וזורקים עליו מיקרופון. זה לא הכוונה. הכעס שלהם בא לידי ביטוי באסרטיביות, באמירה חד משמעית. זה סוג של כעס, זה סוג של אש, זה חותך, כן? אנחנו מדברים על כעס, אנחנו מדברים דווקא על יאללה תשתק, זה לא הכוונה. מדברים על כוח האש הנפשי בביטוייו האופיינים. חיתוך, חריפות גדולה מאוד, חד משמעיות, כן? הכוח הזה מופיע אצלם. ודאי. עכשיו, להגיד שהגיעו למדרגה עליונה וצל, אבל רואים איך מידת הכעס, היזמל החד הזה, מתחיל לחתוך במקומות הנכונים. לחתוך במקומות הנכונים. מה? גם שזה בא בשר החי, זה במקומות הנכונים, כדי למנוע התפתחות של נמקים וכל מיני בעיות באיברים. הם עושים את זה עם הסכין, יודעים לחתוך, להוציא את המקום הפגוע ולשקם אותו. באמת, אני אומר, זה רציני. זה דבר שאפשר לראות. אולי גם אתם מכירים אנשים כאלה. אני מכיר כמה וכמה כאלה. ב-20 שנה האחרונות זכיתי קצת, כן, ללוות או להתלוות אליהם חנן. כן. חבוד. כן. בבקשה. זה נכון, זה נכון. אז אתה רואה בעצמך שהדבר הוא לא פשוט. אני לא אמרתי דבר כזה, אני רק תיארתי, לא, אני רק תיארתי, נכון, אני מודה. אני מודה שהזכרתי סביבה חינוכית. הזכרתי סביבה חינוכית, הורים, אבל זה אחד התסריטים, זה כל כך מורכב. ודאי שאני לא בא להפליל את ההורים, כן? אם כי, ודאי, גם הורים צריכים לקחת אחריות. ואם באמת רוצים לשבת על המדוכה ולברר, כן, מה באמת גרם, המצב החינוכי של הילד, צריכים לשבת את זה בצורה מאוד מאוד רצינית. אבל כל אחד צריך לקחת האחריות על חלקו. להגיד שזה דווקא ההורים. יש כאלה שנותנים להורים חלק מאוד משמעותי. הרב צוקרמן אומר למשל, שוב, אני לא מתיימר להגיד במדויק, רק את העיקרון הכללי. הרב צוקרמן אומר שהבית הוא הקובע. מה שנעשה בבית? הוא אמר, עד כדי כך, שמעתי אותו פעם שהוא אומר, וזה אני יכול להעיד, הוא אמר שאפילו אם הילד נמצא בסביבה עוינת מבחינה דתית, אם בבית הוא מקבל דוגמה עמוקה ואמיתית, לא יזיקו לדבר. לא יזיקו לו. אפשר לראות דוגמאות גם לזה. אפשר לראות דוגמאות לזה. לא יזיקו לו. עד כמה הבית הוא קובע? לשבת או לחסד? אז אי אפשר להתנער מזה. אי אפשר להתנער. אתה צודק שיש גם, כן, תחומים, כן, וזירות אחרות. שהילד נמצא תחת השפעה, ולפעמים באמת אם בית ההורים הוא לא מספיק נחוש וחזק והחלטי, ולא משדרים בגל אחד, כן? גם אם שונים, אבל מטרה אחת יש, כיוון אחד יש, אז יכול להיות שהילד יימשך ויסחף להשפעות זרות. אבל תמיד אנחנו חוזרים ונותנים משקל משמעותי מאוד לבית. משמעותי מאוד
לבית. אם אינינו שומע בכל אבי ובכל אמו,
בנינו זה. בנינו זה, אין שם כל אבי, כל אמו, אבא אומר ככה, היא אומרת ככה, כן? יש שתולים את התוצאה המראה הזו של בן סורר מורה, כן? בחוסר הרמוניה בין ההורים. נכון, ידידי, יפה, יש רכוח. כן.
אחד זה שפעם אמרנו שבשום, לא יודע, לגבי עניין זה שחינוך מוקם לשלושה המצבים, שזה הסביבה, ההורים והילד עצמו. גם סתם לפחות שההורים מחנכים בצורה נהדרת, אבל באמת יהיה בסביבה ברומה והוא עצמו יבחר את הסביבה הזאת, וזה חושב שלישי,
יכול
לדבר איך שהוא רוצה.
כן.
ורציונות, מבחינת העניין הזה שאדם כועס כעס, וכל המדעות, זה דבר שקיים באדם, ובכל פשוט נעביד את זה לכיוון אחר, במקום לקרוץ ולשבור משהו, למצוא או משהו אחר, איך אפשר, איך באמת אדם שהוא כועס, אדם שיש לו זעם, יהודי,
קודם כל, אדם כעסן, מה שקראנו, אדם שיש בו את יסוד האש, יסוד האש, זה אדם שיש לו, יש לו תפקיד של שמאל דוחה. כי בפעולות הבירור בעולם הזה, יש לנו ימין מקרבת ושמאל דוחה. שמאל דוחה זה פעולה מאוד מיוחדת, שיש אנשים מסוימים מאוד שיכולים לעשות אותה. אנשי חסד הרבה פעמים, בעלי נטייה טבעית של חסד, מתקשים ביותר לעשות את השמאל דוחה. זה מה שהוא שולל כאן, כן? שמתרצה לרשעים. יש אנשים חסידים, או נטייה של חסד, כן, שהם מבטרים, אין להם את כוח האש. כתוב מסכת פסחים, קוף י' ג' עמוד ב', כתוב שמה, שלושה חייהם אינם חיים. אחד מהם זה הרתחנין, הכעסנים, כבר הבנו מדוע לא, והשני זה הרחמנים, ועניני הדעת, מה שנקרא איסטניסים, שכל דבר שהוא לא נוח להם ולא זה, קשה להם מאוד עם זה. אבל אחד מהם זה הרחמנים. חייו של הרחמן אינם חיים. למה? כי חייו הם למרמס השור והחמור. כלומר, אדם כזה מרוב הרחמנות שלו, אצלו כולם כשירים. גם אדם רשע. גם מחבל. הוא יכול לתת לו יד, להעמיד אותו, והוא יוציא את האקדח ויירה בו. חייו אינם חיים. הוא נותן לרע להשתלט עליו. כל כך נחמרים רחמיו, שהוא לא מסוגל לראות את הסכנה שמרחפת עליו. יסוד האש הוא יסוד מאוד חשוב. אברהם אבינו, על זה הוא נבחן. יסוד החסד היה בו כל כך חזק, שהקדוש ברוך הוא בחן אותו, האם הוא גם יכול לחתוך בבשר החי של בנו? האם הוא מסוגל לצאת למלחמה כנגד ארבעה מלאכים ולשפוך דם כמים שהגיע ממש עד הקרסוליים? אברהם חייב להיבחן, כי אם שיטת החסד בעולם לא תדע לבוא חשבון עם הרשעים, החסד לא יכול להופיע. כוח החיים לא יכול להתגלות, כי הרשעים יחמסו אותו וישתמשו בו תמיד לטובתם. זה חייב להיות. אם יש בך את יסוד הכעס, אתה שייך למבררים בדרך של שמאל דוחה. אבל כדי שתהיה מוכשר לזה, כדי שתוכל להיות רופא מנתח שמסתובב עם סכין מנתחים חדה וחותך בבשר החי, אתה חייב להיות קודם כל עם חלוק לבן. קודם כל עם חלוק לבן. אם אתה בלי חלוק לבן, סכנה גדולה. האש הזו יכולה לחלות, לשרוף ולהשמיד. וזה תפקיד מאוד חשוב. קיבלת אש, שמור עליה. תלמד להתעסק איתה. לכן דוד המלך, דווקא בגלל האדמוניות שלו, איך כתוב? הוא אדמוני עם יפה עיניים. שהיה שופך דמים על פי דעת סנהדרין. אנחנו רואים את היחס של דוד המלך ללימוד תורה, איך הוא היה מתבטל בפני כל מי שהיה מלמד אותו משהו מן התורה. מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה שפטתי. למה הוא קרא לו רבי? כי הוא למד ממנו דבר אחד של תורה. למה דוד היה כל כך מתעדן כתולד בשעת לימוד התורה? למה? כי אם הוא לא היה עדינו, הוא לא היה עצני. אם תכונת העציות שלו, הקשה, הייתה מופיעה מבלי התעדנות כתולד בבית המדרש, מבלי היכולת לקבל הדרכה אלוקית איך להשתמש ביסוד האש, זה היה קטסטרופה. דוד המלך בלי תורה, זה פשוט משחית. זה שופך דמים כעשיו. זה נורא, דוד המלך בלי תורה. ויש כמה וכמה יהודים במהלך הדורות, ההיסטוריה הישראלית, שהשתמשו בתכונות יסוד שלהם מבלי לזכח אותם בדרך התורה. ונראה מה שיצא מזה. דברים מאוד מסוכנים. הרבה מפושעי ישראל השתמשו בתכונות האלו מבלי הזיכוך התורני שלהם. אז דוד המלך שייך לתקופה של מלחמות. יסוד האש שבו כולו מכוון כנגד רשעי אומות העולם שבאים להפריע לעם ישראל, להתיישב בארצם, לבנות את מקדשם. הוא מיוחד לזה. הוא טורף זרוע אף קודקוד. הוא שופך דמים. אבל על פי דעת תורה. זה נקרא אדמוני עם יפה עיניים. בשעת לימוד תורה היה מתעדן כתולעת, ובשעת מלחמה היה מתקשה כעץ. כל אחד שמרגיש שבתוך נפשו מרחש הכוח הזה באופן ספונטני, צריך לדעת שהוא מחויב ללימוד ביותר. מחויב להתעמק בתורת חסד. כי אם הוא לא יתעמק בתורת חסד, ולא יחשוף את הטוב שגנוז בתוך הלימוד, בתוך המצוות, הוא יכול להיות משחית ומהרס. ובכלל זה נאמר על עם ישראל ככלל, ישראל עזים שבאומות. ואם לא הייתה ניתנת להם תורה, היו מחריבים את העולם כולו. תסתכלו מה קורה עם כל הכוחות הנפלאים של עם ישראל, שלא עוסקים בתורה. ומה עוסקים כל היום? בחורבן עצמי. כל הכוחות האדירים, למה הם משמשים? למניפולציות, לתחבולות, לסינת אישית רעיו. על מה? כן? אסור לקטרג על עם ישראל. אבל לצורך הלימוד אנחנו אומרים את זה. עם יקר, עם חביב, אנחנו רואים מה קורה. אנחנו רואים מה קורה. ברוך השם, כן? אז יהודים שהם לא עוסקים בתורה, משתמשים בכוחות שלהם, משתמשים בכוחות שלהם, לצערנו כדי, כן, לפגוע, לפגוע בעצמם, גם לפגוע בעם ישראל. אבל אדם כזה יכול לחזור בתשובה. פתאום עוד שבוע יכול להיות פה. ואז אתה רואה איזה פרח, אתה רואה מה קורה לו ברגע שהוא מגלה את המאור שבתורה, ברגע שהוא מגלה את שיטת החסד, מתחילה להתנוצץ לו מכל פסוק. אתה פתאום רואה שהבן אדם הזה עם כל הכוחות האדירים שלו, מתחיל לבנות בניין של קדושה. אבל בלי זה השם ירחם. איזה קלקולים שיוצאים. תסתכלו, תסתכלו מה קורה. השם יצילנו. מה זה יהודים כוחות בתורה? שד משחית. כן. כן. צורך העניין, אין הבדל. בוא נאמר, לא צריך לחפש את ההבדל. במקרה, לא, אין צורך. זה דומה, זה דומה מאוד. אחיו ובן גילו. עצבנות וכעסות וכעסנות זה מאוד מאוד קרובים. כן, 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 כן. יש עוד שאלות על הדברים האלה? אז נראה על... אם כן, אף על פי שהכעס, לכל הבירור הזה אנחנו יצאנו, מתוך המילה, מאיזה מילה יצאנו לזה? אף על פי שהכעס מידה רע מאוד, מכל מקום צריך אדם להנהיג עצמו. למה הוא אומר צריך אדם? קודם יהיה אדם, אחרי זה ישתמש בידת הכעס. זה על דרך מליצה. לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. כן? טוב, שם זה אדם במובן של דרך ארץ קודמת לתורה. כן? אבל פה אנחנו מדברים יותר על העניין של, מכל מקום צריך אדם להנהיג עצמו בקצת העיתים במידת הכעס. אתם רואים? קצת העיתים. כל דבר. כן? במציאות יש לנו שתי צירים. יש לנו את הציר של 24 עיתים, את לכעוס ואת, מה אני אומר שמה? לרחוק מכעוס? כן. את לכעוס ואת היום. כן? את לבכות, את לצחוק. יש לנו 24 עיתים. 24 עיתים זה שייך להנהגה המתחלפת של הקדוש ברוך הוא. אבל יש הנהגה קבועה. מהו הנהגה הקבועה? חסד אל כל היום. לפעמים החסד מתגלה דרך הכעס. דרך הכעס. רגע באפו, חיים ברצונו. הרגע של האף הוא מכשיר את הופעת החיים, שהם נמצאים ביסוד הרצון האלוקי. רגע באפו הוא מכשיר את הופעת החיים, כי חיים ברצונו. הרצון הוא מלא חיים. האף מכשיר את הופעת החיים. שתי הנהגות יש. הנהגה קבועה והנהגה משתנה. כדי לדעת איך להשתמש בהנהגה המשתנה, כדי לדעת איך להשתמש בהנהגה המשתנה, שהיא מתבצעת על ידי המידות, אני צריך את היסוד הקבוע. מה היסוד הקבוע? הרצון הטוב. יש לך רצון טוב? עכשיו אתה יכול להתחיל לשקף אותו דרך כל החלונות. חלון הכעס, חלון השמחה, חלון הצער, חלון... כל החלונות האלו הם דרכי הופעה של הרצון האחד. חיים ברצונו, חסד אל כל היום. לכן הוא אומר בקצת מן העיתים, אדם שמשתמש בכעס יתר על המידה, בעצם הוא מעניק לכעס מעמד של הנהגה קבועה. וזה לא נכון. לא נכון. הכעס הוא אחד ממשרתי החצר, שמוציא לפועל את רצונו של המלך. רצון המלך זה הכוונה של הבריאה, הכוונה התכליתית. הרצון הזה מופיע בתוך המציאות לפי צורכי המקבלים. עליך אני צריך לכעוס. איתך אני יכול לצחוק. אז עליך אני אכעס, ועליך איתך אני אצחק. לפי המקבלים, מתפעל כביכול, כביכול, מתפעל הרצון הבסיסי. אותו רצון של חסד, הקבוע, הוא מופיע בדרכים שונות לפי צורכי המקבלים. חוסך שבטו, שונא בנו. ביסוד אהבת הבן הקבועה, זה לא צריך להיות קבוע, אהבת הבן היא הקבועה, הצד הקבוע מתגלה בשבט ובכעס לפעמים. אבל זה צריך להיות נשלט, מונחה ויונק מהרצון הקבוע. ברגע שמתערער היחס בין הקבוע ומשתנה, אז המשתנים מתנסים לומר, אני אמלוך. כוחות פרטיים מתחילים לקחת להם את הזכות כאילו להניג את האדם ולהחליף את הרצון הקבוע. מלכות בלא תגה, מלך בלא כתר, זה התואר הנכון לגבי הכוחות הפרטיים המזדמנים. כל הכוחות האלו ברגע שמתנסים למלוך ומנסים להדיח את הרצון הקבוע מלמלוך, זה מלכות בלא תגה. וזה עבד כי ימלוך, זה דבר לא טוב. אדם צריך להבחין איזה כוחות מוליכים אותו, איזה כוחות מושלים בכיפה, גם בכיפת הלב וגם בכיפה הזו. איזה כוחות מושלים שם? איזה כוח הוא הכוח הקבוע אצלו? אחרי מי הוא הולך? וילכו אחרי ההבל ויהבלו? ביד מי אתה מפקיד את ההנהגה היומיומית שלך? ביד פיסח? ביד עיוור? ביד כוח שבטבעו הוא זקוק שינהיגו אותו? הוא כבס בתוך עדר שמצפה להנהגת הרועה? או שהוא כוח באמת יסודי, קבוע, שבשבילו נברא העולם? בשבילו כדאי העולם לברא? זה בדיקה שצריכים לעשות. זה חלק מאוד מרכזי מעבודת המוסר. הבירור של הרצון השליט. מי מושל בקרבי? ואז אפשר להגיע, כן, לאותה סינכרוניזציה והתאמה מופלאה שבין הקבוע, כן, למשתנים, מה שהוא כותב כאן, להנהיג עצמו בקצת העיתים במידת הכעס. כן, אתה לשאול? כן. אז מי רוצה להגיד? מי רוצה להגיד לדני? איך הרגע באפו הוא בעצם משחרר ומגלה את החיים ברצונו? מה? חיים ברצונו זה להשפיע טוב, להשפיע טוב על האדם. להשפיע טוב זה להשפיע את חוכמתו יתברך, כן? להשפיע את טובה בכל המובנים. ריבונו של עולם רוצה להשפיע טוב. אבל מה עומד בפניו, כביכול של הקדוש ברוך הוא? מה עומד בפניו? הוא רוצה להשפיע לך כלליות. שתהיה אדם כללי. אדם שאוהב את הזולת. אבל מה עומד בפניו? מידת הקמצנות שלך. מידת הקמצנות שלך. אתה קמצן, אתה פרטי, אתה אנוכי. מה הוא עושה, ריבונו של עולם? מה זה הרגע באפו? הוא ישרוף לך את הממון. או שאתה מתקמצן, אחרי זה מישהו אחר שאתה תזדקק לא ייתן לך. יש הרבה אופנים, הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה דרכים. אבל זה נקרא רגע באפו. עכשיו, יכול להיות שאת תרמז ותבין על מה מדובר, במיוחד שזה מופיע נגד מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא כל דרכיו מידה כנגד מידה. בדבר אשר זדו עליהם, בקדירה שדימו לבשל את עם ישראל, בה נתבשלו. הם דימו להטביע את ישראל במים והם טבעו במים. מידה כנגד מידה זה אחד מדרכי ההנהגה האלוקית המרכזיות. שזה מקל על האדם להבין מה הוא צריך לתקן. אבל אם אדם הוא אטום, ולא מבין שהקמצנות שלו זה מידה שלילית, וכנגדה הקדוש ברוך הוא מאמת אותו עם קמצנות הזולת, אתה היית קמצן ולא נתת, עכשיו הוא יהיה קמצן ולא ייתן לך. אם אדם הוא אטום עד כדי כך, יש עוד הרבה דרכים, יש עוד הרבה חיצים בהשפטו של הקדוש ברוך הוא, עד שאדם יתעורר. אבל כל דרכי הדין האלו, עניינם זה לסגל את האדם בסופו של דבר, להיפתח לטוב האלוקי, תהיה יותר חסיד, יותר כללי, יותר בעל חסיד. אנחנו צריכים לעצור כאן, צריכים לעצור כאן. Yeah. Okay.